אבל אני לא רוצה סתם מוצרים, אני מאוד היה חשוב לי למצוא משהו שמתחבר באמת לאיזושהי אג'נדה ואיזשהו כיוון שאני מאמינה בו, שהוא כיוון לחיים לטווח ארוך.
מאזינות ומאזינים יקרים, כדור הארץ לא ניתן לנו בירושה מהורינו, אלא בהשאלה מילדינו. כאן דקלה זיסמן ועדי בינון, יזמיות ומנהלות את הגרין אקדמי, בית ספר ללימודי סביבה וקיימות. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לפודקאסטים בנושא קיימות וסביבה. מאזינות ומאזינים, יקרים ויקרות, היום אנחנו נפגוש אישה מיוחדת, בשמה שרונה רומנו לזר, המנכ"לית של אורגניק זום והמייסדת של אקולאב. שרונה, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום לכולם.
שרונה, אנחנו נשמח דווקא להתחיל ישר ולעניין ולשאול איך העלית על דעתך פשוט לפתוח עסק שקשור לקיימות, לסביבה, למוצרים אורגניים, מאיפה זה הגיע?
אז קודם כל, הרעיון הגיע מהבנות שלי, ויש לי שלוש בנות, והן מהוות באמת השראה גדולה, ומלמדות אותי כל מיני דברים בדרך של החיים. ואחרי שנולדה הבת השנייה שלי, מעיין, החלטתי שאני רוצה להקים עסק שבעצם מביא לארץ מוצרים אורגניים ואקולוגיים, מוצרים שהם יהיו טובים יותר לאדם ולסביבה. האינסנטיב העיקרי והמוטיבציה בעצם באה מהבנות שלי. רציתי עוד מוצרים, רציתי מוצרים שהם מזון אורגני, שיהיה מבחר יותר גדול לבנות שלי, אבל בסופו של דבר היום אורגניק זון זה חברה שמייבאת ומשווקת וגם מפתחת את המותג אקולאב, בעיקר מוצרים שהם לא מזון, נון פוד, כי כך החיים הובילו אותי לזה. וזהו, ובעצם זאת הייתה הסיבה המקורית, היה באמת צורך גדול למוצרים אורגניים שלא היו בארץ לפני 15 שנה. צורך נוסף, אני חושבת שזה ענה לי באופן אישי, זה איזשהו דרייב ליזמות ולעצמאות נשית. וזה גם אג'נדה שאני מקדמת, אולי נדבר על זה בהמשך יותר, מקדמת בתוך הארגון, חוץ לארגון, בחיים האישיים, בכל מיני היבטים. וגם כאן אני חושבת שזה חשוב להדגיש את זה.
לפני שאנחנו ממשיכות להבין מה זה הדבר הזה, מה זה המוצרים האלה, איך בעצם הם עוזרים לנו ולסביבה, אני אשמח ככה לדייק, את בעצם אומרת שזה, המניע היה אחד, אינטרס אישי לבנות, את רצית שיהיה להם בעצם חומרי גלם טובים יותר, אם זה אוכל ואם זה קוסמטיקה, והחלק השני זה בעצם הבנת שבעצם גידלת את הבנות ועכשיו את רוצה לפרוץ ביזמות נשית, זה משהו שהוא חדש ורצית להתקדם עם זה בעולם. אז בואי תספרי לנו אולי טיפה קודם על הרקע שלך לפני הקמת העסקים האלה.
אז אוקיי. אז קודם כל, לפני שהקמתי את חברת אורגניק זון, זה התחיל בעצם, אם אני מסתכלת על התהליך קריירה והלימודים שלי, אז התחלתי ללמוד מנהל עסקים במכלל המנהל בראשון, ובמקביל הייתי צריכה עבודה, לממן את החיים שלי, ועבדתי במה שהיה נקרא אז כלל פארם, והיום הוא אחרי זה הפך לניו פארם ולבי, אבל עבדתי במה בסניף של דרגסטור, כמישהי כללית כזאת, אבל במשך השנים של הלימודים התקדמתי והתפתחתי והייתי גם מנהלת סניף. זאת אומרת, הכרתי באמת את התחום של המוצרי צריכה ואת התחום של המחירות ואת התחום של הקימונות ממש דרך הרגליים. זה במקביל ללימודי תואר ראשון במנהל עסקים. ואחר כך סיימתי שם אחרי כמה שנים והפכתי להיות מנהלת מותג של חברת קליניק מבית אסטילאודר, ובעצם ניהלתי כבר בגיל צעיר יחסית, כמות גדולה מאוד של עובדים, כמעט 120 עובדים, בחברה אמריקאית, מאוד מאוד מאורגנת, מסודרת, ממותגת, וזה באמת נתן לי המון המון כלים וידע, להבין איך העולם של המותגים מתנהל, איך עושים השקות, איך השיווק מתנהל, איך היבוא מתנהל, המון 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 כלים, של העולם של היבוא והשיווק. באמת זה בית ספר, הרבה יותר מאשר הלימודים האקדמיים.
זאת אומרת, שרונה, הגעת לתחום, בעצם היה לך כלי אחר בסל הכלים, כבר הכרת את עולם הקוסמטיקה, הטואלטיקה, חומרי ניקוי, ובעצם לקחת את זה למקום אחר שהוא מקום סביבתי.
נכון. בעצם היה לי גם אני רק אגיד עוד מילה, אחרי קליניק בעצם שניהלתי את החברה כארבע וחצי שנים, היו לי עשיתי עוד כל מיני פרויקטים קטנים, וגם הייתי בחברת ג'קובה שעבדתי בתקופה קצרה יחסית, ואז באמת לקחתי את כל הכלים, חיפשתי איזשהו עסק שיתאים לאג'נדה האישית שלי מצד אחד, ואני אוכל להשתמש בכל הכלים שאספתי במשך השנים, מהעבודה והלימודים. באמת היה לי מצד אחד תואר, כבר היה לי אחרי זה תואר שני במנהל עסקים, היה לי בעצם את הכלים, בוא נגיד, התיאורטיים מצד אחד, מצד שני היו לי המון המון כלים מעשיים, כי הייתי גם ממש ברצפת המחירה במה שהיה נקרא ניו פארם, וגם הייתי בצד של הספקים, וגם ידעתי מה עושים כדי לייבא, ובעצם אמרתי לעצמי, זה מה שאני צריכה לעשות, למצוא איזשהו מגוון של מוצרים שאני אוכל לייבא, לשווק, אבל אני לא רוצה סתם מוצרים, אני מאוד היה חשוב לי למצוא משהו שמתחבר באמת לאיזושהי אג'נדה, ואיזשהו כיוון שאני מאמינה בו, שהוא כיוון לחיים לטווח ארוך.
לא רק הגעת לתחום הסביבתי, מאיפה שאבת את ההשראה הזאת?
אז אמרתי את ההשראה, בעצם שאבתי מהבנות שלי, כי ברגע שהפכתי להיות אימא, גם ככה הייתי מודעת גם קודם, אבל זה ככה חיזק את המודעות הרבה הרבה יותר, מבחינת מה הם יאכלו ובמה הם ישחקו, ולאן אני לקחת אותם ואיזה יום הולדת לעשות להם. אני חושבת שאני בין האימהות, הבת שלי היום הגדולה בת 24, בין האימהות הראשונות שבימי הולדת הייתי ב... לא עשיתי את זה בצורה מלחמתית, אבל כשהגננת נתנה רשימת ממתקים ליום הולדת, אמרתי לה, אוקיי, אני מבינה, אני מכבדת, אני מבטיחה לך שיהיו ממתקים שהילדים יאכלו ויהיו מבסוטים, אבל לא אלו. והייתי מביאה פירות קפואים על כזה מתקן, וכל מיני דברים מעניינים ונחמדים, והילדים היו מבסוטים, וראיתי שהכל בסדר, פשוט תלוי מה מציעים להם באמת, תלוי במגוון ובהיצה שהם מקבלים. אז ההשראה באמת הייתה הבנות, אבל המודעות שלי הייתה גבוהה כבר מזמן, אני מגיל 16 צמחונית, האהבה שלי לטבע היא ענקית, אין כאילו, זה, זה, זה משאב חשוב וחשוב לנו לשמור עליו, זאת אומרת, זה היה איזה משהו שקיים בי עוד קודם, לא... זה פשוט הכל התחבר יחד, זה ממש ככה דייק את הכל יחד, נסעתי לתערוכה הראשונה בנירנברג ב-2008, כשאני בהיריון בבת השלישית שלי, בעיקר הקטי, בכל מקום אפשרי שם, ולכן האזור של המזון היה פחות חביב עליי, ואיכשהו הגעתי לאזור של הנון פוד, להיגיינה אנשית, לקוסמטיקה, לכל המוצרים שהם לא ממש מזון. ככה בעצם זה התחיל.
יש לי תלמיד, האמת שיש לי כבר כמה תלמידים, שבעצם עברו את השיעורים של בית נקי מרעלים, והם החליטו לעשות שינוי, והגוף הודה להם מאוד מהר, זאת אומרת, עשו שינוי, החליטו לבחור מוצרים אחרים לקוסמטיקה, וכמובן גם תזונה בשאר הדברים, אבל הם באמת ראו שינוי, אנשים שסבלו מגירודים בגוף, מפריחות, מאי נוחות שנים, אחרי חות משבוע הם שמו לב לשינוי. אז בואי תספרי לנו, מה ההבדל בעצם בין החומרים האלה לחומרים שאנחנו הרגילים, שאנשים רגילים לקנות?
אז קודם כל, באמת הנושא של התזונה הוא אולי המנוע הגדול שהתחיל כבר לפני הרבה יותר שנים בשינוי, שאנשים מבינים שהם צריכים לעשות שינוי, באמת הם עושים שינוי תזונתי די כדבר ראשון, ומבינים שזה מועיל להם לבריאות הגופנית והנפשית שלהם, והיום הם מבינים שזה לא רק מזון, יש עוד מוצרים שצריך לשנות בהרגלים היומיומיים, ואם אנחנו מדברים על מוצרי צריכה יומיומיים, אז במוצרי צריכה יש המון רעלים וגריינים, וצריך לשים לב ולקרוא, קודם כל לקרוא מה יש על הרכיבים ומה המוצר מכיל, לא תמיד זה רשום, לפעמים צריך להיות קצת יותר תחקירנים ולבדוק, אבל כל המוצרים למשל שאנחנו מוכרים באורגניק זון, הם בעיקרון, בהגדרה, לא מוצרים טיפוליים, הם לא מוצרים רפואיים, הם לא מטפלים בשום בעיה באופן ישיר, אבל הם כן פותרים בעיות בצורה עקיפה, כי הם מונעים את המגע בחומרים שגורמים לכל מיני בעיות. אז קודם כל, אקולאב, שזה המותג המוביל שלנו, שאנחנו מותג ישראלי שמיוצר פה בארץ ונמכר גם בארץ וגם בארצות הברית, התחיל גם בעקבות זה שהבת האמצעית שלי הייתה באמת נורא מתגרדת אחרי מקלחות. זאת אומרת, כל מקלחת היה תקש של 10 דקות, גירודים, 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 וחיפשתי לה משהו שיהיה לה טוב באמת לאור הגוף. והתחלתי לקנות כל מיני מוצרים טבעיים ואורגניים, ניסיתי את זה ואת זה, ולא שהיה המון מגוון לפני 15 שנה, היום המגוון הרבה יותר גדול, אבל לא מצאתי שום דבר שהוא ממש מספיק טוב לה, והיא הייתה מרוצה, היא רצתה שגם יהיה ניחוח, וגם יהיה חוויית מקלחת, וגם לא יגרד לה, זאת אומרת, זה לא היה רק אני רוצה שלא יגרד לי, ילדה צעירה, והיא רוצה את כל החוויה בטוטל. בעצם ככה התחיל אקולאב, ככה חיפשתי איזשהו מוצר, לא מצאתי, והחלטתי שאני מוסיפה למגוון שלנו מוצרי מקלחת, באמת יש לנו מוצרים, שמפו, סבון גוף, סבון ידיים, קרם גוף, שיש בהם מינימום או כמעט, כאילו, קודם כל NSLS, אין פרבנים, את כל החומרים היותר אגרסיביים לאור, פשוט העלמנו ומצאנו להם תחליפים, יצרנו בעצם מוצרים שהם הרבה הרבה יותר עדינים לגוף, הרבה יותר נעימים לגוף, ועדיין יוצאים חוויית מקלחת כיפית.
את יכולה עוד טיפה להרחיב על החומרים האלה, מה זה ה-SLS, מה זה הפרבנים, מה הם עושים?
פרבנים הם חומרים משמרים, והם פשוט אגרסיביים לאור, ו-SLS זה גם חומר שיוצר להרבה אנשים גירוי. ויש עוד כל מיני חומרים, יש גם את הנושא של, יש גם חומרים שהם מאושרים אורגניים, דרך אגב, כי הם באמת טבעיים, אבל הם יוצרים עדיין גירוי. זאת אומרת, זה לא אחד, זה לא אם זה טבעי זה 100% מעולה, ואם זה סינתטי זה בטוח רע. אני לא מאמינה, זה לא סימטרי כזה. יש מוצרים שאנשים מאוד רגישים אליהם, ראו מנגו, איתותים, כל מיני חומרים שהם טבעיים לגמרי, שיש המון אנשים רגישים אליהם, ולכן עדיף שלא יהיו במוצרי רחצה, במוצרים מאוד מאוד פופולריים. אז גם אותם אנחנו לא מכניסים לתוך ה רכיבים.
את הרנת לי פה להנחתה, אבל אני אגיד את זה פה, למרות שאנחנו לא בשיעור של ריסוסים, כי זה תחום שתמיד מעניין אותי, שיש המון מחקרים סביב הנושא שאנשים יש להם אלרגיות לבוטנים, ואלרגיות לתותים, ואלרגיות למנגו, וזה בכלל לא המנגו ולא התותים ולא הבוטנים, אלא במקרה של תותים ושל מנגו זה אלרגיה לריסוסים, שבעצם יש על הפירות האלה, ובוטנים יש עניין שבגלל שהם מתחת לאדמה יש להם עובש, ומאוד קשה להוציא בוטנים בלי העובש, ובעצם האלרגיות שיש זה לדברים האלה, שזה מדהים, כי אם אתה עושה שינוי, אתה עדיין יכול לאכול אותם ואתה לא אלרגיה, אז בטח אותו דבר, אותו משקל יש למוצרי קוסמטיקה, שפשוט אם אתה נמנע מהם, נמנע מהחומרים האלה, כבר התגובה של האור היא משתנה.
אז כן, קודם כל בגלל זה רוב התמציות ירקות ופירות שאנחנו משתמשים במוצרים של אקולאב הן אורגניות, הן לפי תקן אורגני, זאת אומרת במוצרים אורגניים, בגידולים אורגניים, זה לא שאין ריסוסים בכלל, לכל המאזינים שחושבים, יש ריסוסים שמותרים על פי התקן האורגני. יש מגדלים אורגניים שלא מרססים בכלל, אבל הם עושים אקסטרה מאמץ, זה לא בהכרח המצב אצל כל המגדלים. אבל בגדול כן, הרעיון הוא למזער סיכונים ולמזער מגע עם חומרים שיש להם פוטנציאל גירוי גבוה. זו המטרה. גם בהיגיינה נשית, תחבושות, תחתוניות וטמפונים, רוב המוצרים היום על המדף של המותגים הפופולריים, הם מוצרים סינתטיים שהרבה הרבה נשים רגישות אליהם, לרכיבים. ולכן מוצרי היגיינה נשית מכותנה מאוד מאוד עוזרים ופותרים, ממש פותרים לנשים בעיות. יש לנו מכתבי תודה לא יאומן שמקבלים בכלל מכתב תודה, רק בגלל שאנחנו אפשרנו בעצם מוצר שהוא מוצר הרבה יותר נעים לאור, ומונע בעיות מאוד קשות לנשים, זה יוצר גירוי מאוד לא נעים, זה מפריע, זה פעם בחודש, זה בעיה מאוד גדולה, ומבחינתי החשוב ביותר הוא להגיד לנשים, תשימו לב, יש אלטרנטיבות, ודרך אגב היום יש יותר אלטרנטיבות ממה שלפני 15 שנה, יש גם גביוניות היום, יש תחתוני מחזור, יש עוד, יש תחבושות רב פעמיות מקוטנה, יש כל מיני אלטרנטיבות, ושפשוט מי שיש לה איזושהי בעיה, שתבחן במה היא משתמשת, שתבדוק את עצמו.
אז אם נגעת בנקודה הזאת, אני אשמח לשמוע מי הקהל יעד שלך, מי קונה את המוצרים האלה.
אז אוקיי, לגבי מי בעצם הקהל שלנו ומי הלקוחות, זה מתחלק לשניים. יש בעצם קודם כל את הלקוחות שיש להם מודעות גבוהה, והם מתעניינים, ומחפשים אלטרנטיבות, והם בודקים החדש, והם בעצם המאמצים הראשונים של כל מוצר חדש שיצא, שמתאים כמובן לתחום עניין שלהם ולאג'נדה שלהם, אם זה אקולוגי, אם זה נשית, אם זה בריאות, תלוי מה. אז זה קהל אחד שהולך וגדל כמובן, אם אני לפני 15 שנה היה קהל מאוד מאוד קטן, וכשאמרתי שאני פותחת חברה לשיווק מוצרים אורגניים ואקולוגיים, אז אמרו לי, מה את עושה? את לא נורמלית, תפסידי כסף, לא חבל, לא חרם, השתגעת. אז היום זה כבר לא במקום הזה, היום באמת יש הרבה יותר קהל שמבין את החשיבות, רואה גם מה קורה לכדור הארץ, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו צריכים לעשות. גם דרך אגב, נקודות פוקוס קצת השתנו. אם פעם היה הרבה יותר פוקוס על אורגני, אז היום על אורגני ועל מוצרים טבעיים, אז היום יש המון המון פוקוס על אריזות, וגם אצלנו וגם אצלי בחברה יש הרבה פוקוס על אריזות, בגלל הנושא של הפסולת שהולכת ומצטברת, ובעצם די מטביעה אותנו, אנחנו טובעים בזבל בתוך כדור הארץ. אז יש כל פעם שינוי קצת בפוקוס. החלק השני של הקהל זה באמת קהל שסובל, זאת אישה שסובלת מגירויים כל פעם שהיא צריכה להשתמש עם תחבושת, תחפש פתרונות, ואחד משמעית הפתרון שלנו הוא בטוח, הוא נותן לה שקט מיידי, גם אם זה היגיינה נשית וגם אם זה מוצרי גוף או שיער, אנשים שיש להם ממש גירודים בקרקפת או בעיות של גירוי, אז כן, שמפו שיש בו, אין בו את כל החומרים הגרעיינים, יעשה טוב. אז אני מחלקת את זה לשתיים, אנשים באמת עם מודעות גבוהה, ואנשים עם בעיה ספציפית שמחפשים פתרונות לבעיה הספציפית הזאת. זה שני הלקוחות. אני חושבת שבשנים האחרונות, יש עוד קהל אולי שהייתי מגדירה אותו, כקהל טרנדי. זאת אומרת, יש אנשים שאוהבים ללכת עם הטרנדים, ואם עכשיו הטרנד ירוק, אז הם ילכו עם הטרנד ויקנו את זה בגלל שזה אורגני, בגלל שזה ירוק, בגלל שזה אקולוגי. אני, ביהדות זה נקרא מתוך שלא לא לשמה, בא לשמה. זאת אומרת, גם אם לא התכוון לעשות מצווה, עשה מצווה, זה גם קהל שהוא חשוב לנו, זה לייט גרין. זה לא אנשים שהם הארדקור, לא בהכרח הם מבינים נורא לעומק, לא בהכרח הם מבררים נורא לעומק, אבל כן, הם יודעים שזה טוב יותר, בגדול, הם הולכים עם הטרנד, והם כן מחליפים מוצרים רגילים במוצרים יותר ירוקים, סביבתיים, אקולוגיים, אורגניים.
מבחינתנו, the more the merrier, ככל שיותר ישתמשו, זה טוב יותר לכדור שלנו.
חד משמעית, חד משמעית. בגלל זה, דרך אגב, אחד העקרונות שאני מנסה לשמור עליהם, ולא תמיד זה כל כך פשוט, זה להציג בעצם, להביא מוצרים שהם יהיו נגישים לקהל. המוצרים בכל מקרה לא זולים, כן? בואי נהיה כאילו straight forward, יש לזה מחיר, יש איזושהי פרמיה, כי האיכות היא אחרת, התשומת לב לפרטים היא אחרת, המוצר עולה יותר, אבל עדיין שיהיו מוצרים באופן יחסי נגישים ולא אובר יקרים.
שאלה. איך קיבלו אתכם בשוק? כלומר, לשוק קשה לאמץ טרנדים או מוצרים חדשים. טוב, לקחת משהו שאנשים לא מכירים אותו ולתת לו חשיפה. איזה תגובות קיבלת ממשווקים?
אז טוב, בתקופה של תחילת העבודה, אז היה גם את, גם היום יש ניצת הדובדבן לקוח חשוב שלנו, ורשת מאוד רצינית, שכבר קיימת לדעתי כמעט 30 שנה, 20, נראה לי, חגגו 27-28, והם בעצם, בוא נגיד, כרשת כמונאית, הם מאמצים הראשונים, יחד עם שאר הרשתות, אניס וטבע קסטל, וגרין בתוך סופרסל, הם המאמצות הראשונות, והם לפני 15 שנה הם מאוד סמכו על כל מוצר חדש שהגיע, כי זה באמת מילא להם את המדפים. זה לא המצב היום, כן? היום יש אובר קצת, והחנויות לא גדולות, אז קצת יותר קשה. אבל לפני 15 שנה זה היה יותר פתוח, בנוסף לזה שבזמנו היה את עדן טבע, שהיו להם חנויות עצומות וענקיות, והם עשו עבודה די טובה לכל השוק, הם השקיעו מיליונים, וגם הפסידו אותם אחר כך, וגם אנחנו שילמנו על המיליונים האלה שהשקיעו, אבל השקיעו המון 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 כסף בחשיפה לקהל. חשיפה, היו פה קמפיינים עצומים בעלות שלהם, בטח ביחס לגודל השוק אז, והם יצרו איזשהו... הם כאילו נתנו את הדרייב הראשוני, כאילו אם אני נוסעת על אופניים ואני אורצה ונהיה כבר דרייב ראשוני, אז זה כבר המשיך מכוח האנרציה באיזושהי צורה. כבר זה קיבל חשיפה גדולה.
אני בכוונה רוצה לעצור על העניין של העלויות, ואין מה לעשות, הרבה פעמים אומרים אנשים ירוקים זה אנשים שהם בעצם במעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, ואני רוצה להתעקש על זה פה ולהבין. אני מבחינתי, יש מוצרים שלא קיימים. אני נכנסת לסופר, רוב הדברים מבחינתי הם לא אכילים, ואני לא אשים אותם על הגוף שלי. כך שלי אין שאלה. אנחנו, אני והבנות שלי שראינו את הכל, זה אמרנו, וואו, חיכינו לזה. זאת אומרת, היו עוד מוצרים שהשתמשנו בהם, חלק היה יותר קשה להשיג, חלק פחות, אבל זה ברור שזה עכשיו אחד מהמוצרים שיצאנו בבית. וכנה לאוכל, שפירות וירקות זה משהו שמבחינתנו שווה להשקיע בו, גם אם הוא יותר יקר, ויש דברים אחרים שאנחנו פשוט לא רואים אותם, שאני לא אשקיע בהם בכלל, זה לא רלוונטי. והשאלה פה איך רוב האוכלוסייה מסתכלת על הפער הזה, כי אם יש משהו שאתה מאמין בו, אז באמת העניין של המחיר מתגמד. שאלה אם זה הקהל יעד, האם לא שואלים אתכם למה זה כל כך יקר, ואם אתם צריכים לתת הסבר. מבחינתי, המוצרים האחרים הם רעל, ככה שברור לי למה אני לא קונה רעל, אז זה לא עניין של מחיר. השאלה איך את עומדת ככה מול הלקוחות?
כן, קודם כל, כן. המחירים יותר יקרים כשבאים לקנות מוצר, כי אם את שואלת אותי כחברה או כצרכנית, מה אני עושה, מה אני אמורה לעשות, בסוף אני צריכה להיות פרקטית, יש לי תקציב, ומה אני עושה, אז לקוחות עם מודעות גבוהה בנושא הצרכנות, יכולים לצמצם ולמנוע הרבה מאוד קניות בלתי, שלא צריכים. אם אנחנו מדברים על פירות וירקות, אז ידוע שישראל היא אחת המדינות שאנשים לצערי זורקים המון המון, אוכל לפח, אז להיות הרבה יותר מדויקים גם בקניות, גם בכמויות, גם בבישולים, גם בהתאמה, גם במחזורים, שגם אפשר למחזר אוכל, צריך להיות יותר מדויקים, גם במוצרי צריכה, לקנות פחות מוצרים, אבל יותר מדויקים, זאת אומרת, אריזות גדולות, אפשר לעשות מילוי, יש לנו כן, ג'ריקנים של 5 ליטרים, כאילו יש כל מיני אופציות שאפשר להשתמש בהם כדי להקטין את העלויות. אז אם מישהי באמת רוצה, מאוד אוהב את המוצרים של אקולאב, וזה יקר לה, אז תקנה ג'ריקן של 5 ליטרים, תמלא אותו כל פעם, זה יפחית מהמחיר, זה עדיין לא מחיר של 3-10, לא יודעת, או משהו כזה של שוק, אבל זה הרבה יותר אפשרי. גם בתחום של היגיינה נשית, אם נשים אומרות, אוקיי, זה מאוד יקר פרק, תחבושות חד פעמיות מכותנה אורגנית, נכון? זה the best of the best, אז אני הייתי מציעה לשלב גביונית, זה מוצר מאוד מאוד כלכלי, מתאים לעשר שנים, אז לשלב, לקנות גביונית והיגיינה נשית מקוטנה אורגנית לתקופות אחרות. זאת אומרת, היום גם לכל זמן ומקום צריך משהו קצת אחר, אז אפשר לשלב. עכשיו, יש עוד נושא שהוא נושא קצת יותר פילוסופי, למה המוצרים יותר יקרים ויותר מתאים למדיניות ממשלתית, מדיניות של בעצם מקבלי ההחלטות. מוצר אקולוגי, אני אקח נגיד דוגמה של המוצרים, מוצר בקבוק של אקולאב, אנחנו משתמשים בפלסטיק ממוחזר. לצערנו, פלסטיק ממוחזר, זה קצת נשמע הזוי, הוא יותר יקר מפלסטיק רגיל, יותר יקר. ואני כבר משתמשת בחומר גלם שקיים, זאת אומרת, אני כיצרן, ספק, כבר משלמת את המחיר האקולוגי של המוצר בזה, שאני משתמשת בפלסטיק ממוחזר. מי שמשתמש בפלסטיק רגיל, בעצם מייצר עלויות למדינה ולעולם, שלא מגולמות באמת במחיר. זאת אומרת, תביעת הרגל האקולוגית של מוצר לא ירוק ולא ידידותי לסביבה היא גבוהה, אבל היצרן והצרכן לא משלמים את זה. מי שמשלמת את זה זה המדינה, כדי לפנות את הזבל, כדי למחזר את הזבל, כדי לעשות עם זה משהו, אבל הוא לא בא לידי ביטוי במחיר של המוצר. ובגלל זה יש פער כזה גדול בין מוצרים שהם אקולוגיים ירוקים לבין מוצרים רגילים. זו סיבה אחת שיכולה לצמצם את הפער. זאת אומרת, אם יהיה מוצרים, אם באמת יהיה אפשר לשים את העלות של הפסולת או של בכלל העלות שנוצרת בעקבות ייצור מוצר, על מוצרים לא אקולוגיים, יכול להיות שהפער לא יהיה כזה גדול. זה דבר אחד. דבר שני, יש פה כמובן כלכלה, שיעור בכלכלה, ברגע שיש ייצור בכמויות המוניות וגדולות, אז אפשר להפחית את העלויות, מה שכרגע לא המצב במוצרים, מוצרי צריכה אורגניים, אקולוגיים, ידידותיים לסביבה. זה עדיין באמת בכמויות קטנות, וכמו שאמרת, נכון, זה סוציו-אקונומי גבוה, זה גם קשור לנושא של מודעות, ככל שהמצב הסוציו-אקונומי קצת יותר גבוה, המודעות קצת יותר גבוהה גם כן לנושא סביבה ובריאות. כן, זה המצב.
את חושבת שזה יכול להגיע למצב שזה יהיה כן זמין לכל דורש? כי יכול להיות שאם זה יהיה באמת זמין לכל דורש, אז העלויות יהיו יותר נמוכות, ובכלל זה יהיה טוב לכולנו, שזה יהיה משהו שהוא נפוץ יותר. מה החזון שלך?
זו שאלה ממש ממש טובה. אני חושבת שיצטרכו כנראה למצוא פתרונות יותר טכנולוגיים לייצור המוני, גם של מוצרי צריכה וגם של חקלאות, מעבר לפתרון האורגני. זאת אומרת, הגידולים, כמו שדקלה עושה אצלה בבית, או כמו שהמגדלים האורגניים היום עובדים, כי בסופו של דבר צריך פה להכיל כמויות גדולות מאוד של אנשים. כדור הארץ, היום יש את הכמות הכי גדולה של אנשים על כדור הארץ ever, ויצטרכו למצוא לזה פתרונות טכנולוגיים. זאת אומרת, הפתרון האמיתי נמצא בהייטק, אבל הייטק צריך לתת לזה תשומת לב. זאת אומרת, אם הייטק התחיל כהייטק ויש פינטק ויש מדיטק, אז זה צריך להגיע גם לנושא של החקלאות ולנושא של הייצור מוצרי צריכה.
אני רוצה רגע לחזור למחיר האמיתי שהסביבה משלמת, שנגעת בזה קודם, וזה בעצם הנקודה הכי חשובה פה מבחינתנו בגרין אקדמי, ולהבין שהמאזינים והמאזינות שלנו יבינו שכשאנחנו קונים מוצרים, רוב הפעמים אנחנו לא משלמים את המחיר האמיתי, אנחנו לא משלמים את הטיסה, את החוף פחמן, אנחנו לא משלמים על אנשים שעובדים בשכר רעב במקומות רחוקים, אנחנו לא משלמים על התמנה של פסולת בכל מיני מדינות עולם שלישי, שאף אחד לא רואה את זה רחוק מהעין, רחוק מהלב. ובעצם מה שאת מדברת פה, זה שאתם כחברה, אתם רואים את המחיר האמיתי, אתם רואים את זה שאתם לא רוצים לייצר בקבוק, שמייצר עוד פסולת. יש פה את העניין של כלכלה מעגלית, של מחזור, שאתם בעצם, יש לכם איזושהי אמירה, שהיא מעבר לבריאות ומעבר להסתכלות אישית עליי, אלא משהו הרבה יותר רחב. הוא אומר, אני רוצה שיקנו מוצר שבעצם לא, שהתביעת רגל אקולוגית שלו תהיה קטנה. וזה מאוד מאוד מרגש לשמוע שיש עסקים כאלה, ושאני מקווה שזה ילך ויגדל, שאנשים כן יבינו שזה טוב להם לבריאות, שזה מאוד חשוב להם לסביבה, ובטווח הרחוק זה ממש חשוב להם ולדור הבא, וכן יבינו שנכון להשקיע בזה ולגדול עם זה ביחד. אז תודה רבה, שרונה. אני אשמח שככה תתני לנו טיפ אחרון לאנשים שמקשיבים לך פה עכשיו.
אז אוקיי, אז אני אתן כמה טיפים, ואני רגע לפני הטיפ אני ככה אשלים את מה שאמר. בסופו של דבר אני מאמינה שהאקולוגיה זה איזשהו אקו-סיסטם, אני צריכה לעשות אותה גם ברמה הפרטית שלי כעסק, גם כעסק, גם כחברה פה בישראל, אני מסתכלת על זה על איזושהי שרשרת, יש לנו גם את העובדים, את העובדות, אנחנו רוב נשי, אוקיי? וצריך להסתכל בעצם שהאיזון בין כל המשאבים שאנחנו משתמשים בהם, יהיה נכון עד כמה שאפשר. זה גם משאבים של העובדים, לא לשרוף את הזמן של העובדים שלי, ולא, זאת אומרת, עובדים ביחד בצורה ארגונית עד כמה שאפשר, ומנהלים חיים מאוזנים בין משפחה לבין עבודה. זאת אומרת, זה לא רק, זה כל המשאבים שקיימים בכלל בעולם הזה. ובטח ובטח המשאבים שיש לכדור הארץ לתת לנו שהם מוגבלים לחלוטין, האדמה, האוויר, תביעת הרגל האקולוגית בעצם מביאה את מה שאנחנו בצרכנות שלנו קונים ומשתמשים ועורסים בצורה מסוימת את הכדור. ואני למדתי אצל דקלה, למי שלא יודע את הקורס באמת, והפרויקט סיכום שלי היה, וזה גם החזון שלי בעצם, שאני מקווה שיקרה, שבסוף לכל מוצר צריכה יהיה איזשהו ציון של תביעת ערך אקולוגית, בדיוק כמו שיש כמות סוכר שיש במוצרי מזון, או כמה קלוריות יש במזון, אז יהיה כן, אוקיי, אני רוצה לדעת מה תביעת הרגל האקולוגית של המוצר הזה, ואני יכולה לעשות השוואה כצרכן, כי היום זה קצת קשה ומורכב. אז מפה אני אלך לטיפים מה כן אפשר לעשות, כי היום אין את מספר הזה שאומר לי כמה תביעת רגל אקולוגית יש ואיך אני משווה. אבל אחד, קודם כל צרכנות חכמה, להפחית, להיות קצת יותר מינימליסט בצרכנות שלנו, זה קשה לאור כל האינסטגרם וההתלהבות והשיגונות שכל פעם יוצא משהו חדש. אז באמת להיות יותר מדויקים, להסתכל על המגירה ולראות מה יש לי, מה אין לי, לעשות רשימות, לדייק אותם, ככל שנצרוך בדיוק מה שאנחנו משתמשים, ולא מעבר לזה, זאת אומרת, לא שיהיה מצב שבסוף יש לי במגירה פי ארבע ממה שאני באמת יכולה להשתמש, אז זה יהיה הרבה יותר מדויק, והצריכה לא תהיה בזבזנית. שתיים, זה באמת להסתכל על המוצרים, לא משנה איזה מוצר, אם זה בגד, או אם זה אוכל, או אם זה היגיינה, או אם זה שמפו. להסתכל על הבקבוק, לנסות להבין מי הספק, מי היצרן, מאיפה הוא מביא את זה, האם זה בא מנסע אלפי קילומטרים, או שזה באמת משהו מקומי, ממליצה להשתמש עד כמה שאפשר בספקים מקומיים, כדי שיהיה לזה תביעת רגל אקולוגית נמוכה יותר בהיבט של השינוע והובלה. למחזר כמה שאפשר. למחדש, לקנות יד שנייה אם אפשר. זאת אומרת, יש המון 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 דברים שאפשר לעשות, ולא לחשוב האם אני אעשה את זה, זה מה שישנה? כן, אתה תעשה ואת תעשי והוא יעשה והיא תעשה ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וביחד אנחנו ייווצר איזשהו שינוי. הרי היום יש נגיד תנועה מאוד מאוד חזקה של אופנה יד שנייה. לפני כמה שנים, אם מישהו היה אומר משהו על זה, הם אומרים, מה, השתגעת, אתה לא נורמל, זה לא היה בכלל שם. היום יש ממש שיח על האופנה יד שנייה, ואנשים הולכים וקונים, וזה נהיה וינטג' ונהיה פיסים, ונהיה, אז יש לזה, זה מעולה, לתת מקום ובאמת לפרגן יש היום חנויות יד שנייה, לכו, תנסו, תחפשו, לא מצאתם את מה שאתם רוצים ביד שנייה, תעבור, אז תקנו בסדר. יש לכם עודף של מוצרים בבית, תיתנו את זה לחברים, לחברות, תעשו יד שנייה בתוך המשפחה, בין החברים. אפשר לעשות שינוי. כל אחד יעשה את השינוי בתוך עצמו, ויאמין שזה משפיע.
שרון, תודה רבה. היה מרתק, כרגיל, לפגוש אותך. אנחנו לא הספקנו לדבר על יזמות נשית, אבל אני מניחה שיהיה לנו עוד סשן בעניין בקרוב.
או, יש לי הרבה מה להגיד על זה.
אז תודה רבה.
תודה רבה לכל מי שהזין לנו עד כה.
תודה, שרונה.
תודה, דקלה, ותודה, עדי.